עכשיו אנחנו עם הפרשנים, עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז מה שבתקשורת הכללית מכנים כיום דרמטי, דרמה, וכל מיני מילים שככה מוצאים מהארכיון באמת לאירועים חסרי תקדים, בסופו של דבר מדובר בחוק שאף אחד לא ירגיש בקיומו מחר בבוקר.
זה הגדרה מאוד סמנטית מה שאתה אומר. מדובר פה הרי בעצם בקרב על השלטון. הרי במאז קום המדינה שולט פה, מה שנגיד, האליטות, ישראל הראשונה, איך שתגדיר את זה, הוא כופה את ההחלטות שלו על הצד הימני, גם כשאין לו רוב בגלל השליטה בבית המשפט. היום קרה דבר בישראל, הראשונה מאז שהוקמה המדינה, הראשונה מאז שהימין עלה לשלטון, הוא התחיל לנפץ אפילו או לסדוק במידה מסוימת את האופציה הזאת של שלטון טוטלי, של חצי עם על חצי עם, בלי של החצי השני יש אפשרות להגיב. לכן השמאל הלך פה למלחמת חורמה, זה לא משנה שמדובר פה בחוק שמדי מתוקמק, שאם היו מקבלים את הריכוחים עליו, זה היה נשאר ממנו שום דבר, ולכן טוב שלא קיבלו אותם, אבל זה חוק של פריצת גדר, זה חוק שפעם ראשונה אומר, בית המשפט לא עומד מעל הכנסת, ומחר שכפי שאמרתי, הצד השמאלי של המפה הישראלית נשען כולו על בית המשפט ולא על רוב בקלפיות, המצב הזה השתנה ומכאן, הייתי אומר, הניצחון של הימין, ומכאן התחושה של השמאל, שמכאן ואילך מבחינתם, הכל רק יכול להמשיך ולהידרדר.
אוקיי,
אני למשל, כן, הייתי קצת מפרק את זה בסוף, אני לא חולק על מה שיעקב אומר, אבל בסוף, אם נצא רגע מעולם הסיסמאות, מה שראינו היום בכנסת, וזה לא קשור לזה שנתניהו הגיע לא לזמן פציעות, אלא לזמן התאוששות, מה שאדם רגיל היה צריך שבועיים כדי להתאושש אחרי השתלת קוצב לב, אבל מה שראינו בכנסת זה נתניהו קלאסה, שנגרר לרגע האחרון, דרך כלל זה קורה בקומת הממשלה למטה, מי שנמצא בכנסת וחולף על פני הלשכה, רואה תמיד את כולם רצים, מבועלים, נכנסים, מוצאים, צעקות. היום ראינו את זה לעיני המצלמות, כי לא הייתה אופציה אחרת, כי ההסתייגויות עברו.
מזכיר קרקטורה שפורסמה לא מוזמן, שהשר לוי נכנס למיטת בית החולים של נתניהו, ואומר לו, אדוני צריך להחליט, ונתניהו מגיב ואומר לו, יש לך עוד 13 דקות.
יפה, והייתי, אבל מה שראינו, ובזה הייתי רוצה להתמקד, אנחנו מדברים ימין שמאל, ראינו שם ארבעה גורמים, וחלק מהם מאוד מפתיעים, שרצו עד לרגע האחרון להגיע להבנות, וזה לא היה המשחק. הראשון הוא גלנט, שאנחנו יודעים איפה הראש שלו ומה הוא היה מעדיף לעשות. השני הוא נתניהו, שיש לו את ביידן על הראש. השלישי הוא דרי. דרי הוא המפסיד הגדול של הערב הזה. כי בכל קונסטלציה, גם שלפיד הציע, גם שהיה ברגע האחרון, היה ברור שעילת הסבירות תצומצם בנוגע למינויי שרים. וזה היה סולל את דרכו בחזרה לשולחן הממשלה. היום ברור שבגץ התנגד או ימצא עילה אחרת כדי לפסול אותו. זה ברור לדרי, זה ברור גם לכולם. זו פעם שנייה שלוין עושה לו את זה. והרביעי שהפתיע וראינו אותו מתרוצץ ומנסה להגיע להבנות, עד שבן גביר נתן לו את הדקירה, היה בצלאל סמוטריץ'. כי הוא כשר אוצר יודע מה המשמעות, אם מחר בבוקר חברות הדירוג יורידו דירוג האשראי של ישראל, אחרי שהם קיבלו הבטחה מנתניהו, שהכל יהיה בהסכמה. לכן ראינו את הרביעייה הזאת מתרוצצת וניסיון להגיע לאיזושהי הבנה, ומנגד לוין, יש לו אצבע אחת אמנם בליכוד, אבל הוא הלך לברית כאן עם בן גביר, שנתן את האמירה שלו, ובזה הוא פוצץ כל סיכוי להגיע לפשרה. אני לא מדבר על הצד של האופוזיציה, אלא מהצד שלנו כקואליציה.
טוב, אני עכשיו רוצה להשלים רגע, אבי, אני רוצה להשלים את מה שידידנו אבי אמר, הוא הציג את הצד של הקואליציה, את האלה שרצו פשרה ואלה שלו. אבל בוא נסתכל רגע על הצד של האופוזיציה. אני שמתי לב שיש כאן משחק כפול. לפיד וגנץ קראו סקרים וראו שרוב העם רוצה הסכמה. אז הם לא יכולים להגיד שאי אפשר לחדור להסכמה, לכן פתאום שמעת אותם מדברים כמו זוגיונים, שלפיד אפילו נהיה יותר מתון מגנץ, אבל כל פעם שהגיעו לנקודה קריטית, שלמשל זמן ההסכמה, ואם זה יוגן בחוק, הם העלו דרשות כדי לטרפד את זה, ולמה? כי את החובה שלהם ידי הסקרים הם יצאו כאשר הם אמרו, אנחנו מוכנים לפשרה, אבל הם מפחדים לא פחות, ואולי אפילו יותר, מאנשי המחאה, דבר כפי שראינו בחבורה של אנשים ממומנים עד הצוואר, אנרכיסטים מקצועיים, גנץ סבל מהם, לפיד מפחד מהם, לכן הם היו צריכים לשדר כלפי חוץ, שמוכנים לפשרה, אבל ממה שאני יודע מדיונים שהיו, כל פעם שהגיעו לקראת הסכמה, הרי בעצם, מה קרה כאן? הייתה כבר הסכמה על עילת הסבירות, כן? צמצום פה, צמצום שם, נתניהו מוכן לזה, וגם לוין היה מוכן לבלוע את הגלולה. העיקר שהוא יגמור את המושב עם משהו. מה קרה? שהייתה הדרישה כמה זמן הקואליציה תתחייב לא להביא הצעות נוספות. אז פתאום פה התחילו לעלות כל מיני הצעות מופרכות, גנץ פתאום מדבר על סוף הקדנציה, ולפיד מדבר על 8 חודשים, אבל ברגע האחרון פתאום רוצה שזה יהיה מעוגן בחקיקה, זאת אומרת שידחו את החקיק, את החוק היום, ומאז יביאו חוק שאסור לקואליציה להעביר את, 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 את הרפורמה המשפטית בלי אישור של האופוזיציה. במילים אחרות הם רצו לקבוע את הרפורמה, ולשים עליה איזשהו פרח קטן, כמו שאצל גויים שמים פרחים על קברים, לשים את הפרח הקטן של עילת הסבירות. אז האופוזיציה לא שיחקה פה בידיים נקיות, אלא ההפך, עם כל הטענות לקואליציה, אז בשורה התחתונה, שאני שואל את עצמי, אני יכול גם להוכיח את זה, מי פוצץ את הפשרה היום? זה לא היו דווקא הקיצונים של הקואליציה, אלא דווקא הקיצונים של האופוזיציה.
טוב, מעניין מאוד. אני רוצה רק מילה אחת של כל אחד מכם, על מה שראינו כאן, כתהליך ההקצנה של המחאה, מובילי המחאה, שדחקו את, את ראשי האופוזיציה לפינה, לא נתנו להם להתפשר אפילו על מילימטר ועל סנטימטר, ודי אילצו אותם ללכת עם זה עד הסוף. האם שם עכשיו, מחר, אנחנו נראה עוד יותר קיצוניות, כי החוק עבר, או שנראה סוג של התפקחות, שאנשים יגידו, אוקיי, זה לא עוזר לנו הקצנה הזו, לפחות להמשך הרפורמה, כן ננסה לנהל איזה שהם שיחות. מה אתם מריחים ומעריכים?
יש את הגרעין הקשה, וראינו את השיחה של אלפא עוד לפני הרפורמה של בג"ץ, של ברק על גופות בירקון. אבל כשאתה מדבר כאן, אגב, מה שהימין עשה בשעתו, שהוא לא ידע לנצח בצורה מושכלת, עכשיו השמאל, כשהוא הרגיש על הסוס, פעמיים, פעם אחת כשהם פרשו מהשיחות בבית הנשיא, ובפעם השנייה מכתב המילואים, זה היה בסוף הזרז שגרם ליולי אדלשטיין ולגנלנט גם כן לתמוך, כי הם הבינו שאי אפשר ללכת על כידוני הצבא כאן ולקבל החלטות. אם אתה שואל מה יקרה עלה, אז הגרעין הקשה הזה ינסה להוציא עכשיו את כולם לרחובות, אבל אנחנו הולכים עכשיו ליולי-אוגוסט, לתקופה של חופשה, וכאן יש גם לקואליציה משמעות להמשך הדרך, ואני רוצה לומר מילה על הנציגים החרדים. די, אנחנו נתנו את שלנו בשביל הרפורמה הזאת, די ויותר. הכל נתנו. על גבינו הרפורמה הזאת נעשית, וגם על גבו האישי של דרי. עכשיו, בתחילת המושב הבא, צריך לשים את הרפורמה המשפטית בצד ולטפל בסוגיה אחת ויחידה שהיא הייתה אמורה להיות הסוגיה הראשונה. וזה מעמד בחורי הישיבות. לא שפה זה יהיה קל מול הקולות האלה מהרחוב. אבל יכול להיות שדווקא השילוב הזה של לשים את האג'נדה הזאת לרגע בצד, ולהתמקד גם באג'נדות אחרות, ביוקר המחיה, במעמד בני הישיבות בעיקר, יכול להיות שזה גם תהיה איזושהי תרופה, לא לקיצוניים האנרכיסטים האלה, כמו שיעקב הגדיר, שלא משנה מה תביא להם, הם יפוצצו הכל, למיינסטרים הישראלי. אולי זה מה שבסוף יוביל כאן לאיזשהי סוג של הבנה, או לפחות להרגעת הרוחות.
אני רוצה לגעת בהיבט הפרקטי של הדברים. אני רוצה לחזור רגע ממש ממש בחודש הזה, כמעט בשבוע הזה בעצם בשנת 2005. היו הפגנות סוערות מאוד של הימין נגד ההתנתקות. לדעתי היו הרבה יותר סוערות מאשר ההפגנות של היום, בהיקפים לא פחות גדולים. אנשים נלחמו פה על הבית. ההפגנות האלה פסקו כאשר ההתנתקות בוצעה בפועל בתשעה ובלמה. כי כל המטרה של מחאה והפגנה זה לעצור. אבל אחרי שכבר קרה משהו, והם לא הצליחו לעצור את החלק הראשון, אז נכון שהם יפגינו באופן כללי כדי לעצור את השלבים הרבים, לא יהיה להם את הלהט, לא יהיה להם את הדרייב הזה, כי אין מטרה מוגדרת. אני שומע שההסתדרות הרפואית הולכת לשבות. עכשיו היא שובתת, מתי היא תשבות? היא תודיע שהיא שובתת ממחר ועד סוף הפגרה, עד שיבואו בשלבים הבאים, ברור שלא, אם היא הייתה שובתת קודם, או ההסתדרות
לא, הייתה קודם, שובתת קודם. לא, קודם, אבל היה צריך להשתיל לביבי את הקוצב לב המשוכלל.
כן, אבל יש פה סיפור אמיתי שבוא
נכניס אותו. כן.
שאמר לי גורם בכיר בליכוד, למה בעצם ארמון בר דוד לא הצטרף למחאה? הוא בעצם יכל לשתק את המשק, פעם שעבר הוא עשה את התשובה מאוד מאוד פשוטה, הוא הרי בדעותיו אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. התברר לו שראשי הבעדים הגדולים, שזה פנחס עידן מרשות שדות התעופה, והחבר'ה מנמל אשדוד, בנמל חיפה, ועוד כמה ארגונים גדולים, הם אנשי ליכוד, אמרו לו, אתה תלך, אנחנו לא נלך איתך. אז עכשיו מה הם יעשו? המחאה הכי חריפה צריכה להיות תאריך, היא צריכה איזשהו קו. ביום זה וזה עומד לעבור חוק, אנחנו ננסה להפעיל אותו. היעד הבא שלהם יהיה לנסות להפעיל לחץ על שופטי בג"ץ, ולכן יהיה הפגנות במינון נמוך יותר. ואני מסכים עם אבי שחרר תוכנו באוגוסט וזה ירד, אבל הם ימשיכו לחץ, להפעיל לחץ על שופטי בג"ץ, כדי שהם יפסלו את החוק. אם יפסלו או לא, זה כבר עניין של אבי שיחבר את דעתו.
אני חושב שהם יפעילו עכשיו לחץ, הדבר הראשון שהם יעשו לחץ על חברות הדירוג, ראינו שאין חסמים להוריד את דירוג האשראי של ישראל, יכול להיות שנראה תנועה של חבר'ה שבאמת לא מגיעים למילואים. אתה לא יכול לדעת לאן זה הולך, והיעד שלהם בוא לא נשכח, הוא באמת להפיל את ממשלת הימין. בסוף זה רק תירוץ כל הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית. אלה שמובילים את המחאה, מה שאני כן מסכים שאם הימין לא ירוץ עכשיו להמשיך בחקיקה המשפטית, יהיה קשה לגייס את הרחוב, את הרוב הדומם, אני אומר, שכן יצא עכשיו לרחוב. וכאן זה גם מבחן של נתניהו ושל הימין, האם הם ישכילו לקחת קצת צעד לאחור, לא לנצח יותר מדי. גם זה צריך לדעת.
כן, מעניין באמת לאן הסיפור הזה יוביל. בסופו של דבר אנחנו כן רואים את החוק הזה עובר, לא ברור אם המשך הרפורמה תעבור או לא. המתיחות כמובן בתוך הקואליציה גם סביב העניין הזה, אי אפשר להתעלם ממה שקרה עם השר גלנט היום.
בוא נגיד לזכותו,
אבל בסוף 64
התוצאה מדברת. למה גלנט, אם אני יכול לקרוא בזמן לך עוד דקה, למה גלנט בעצם הצביע בסוף? כי גם הוא הבין שאין כאן תוחלת ואין כאן מטרה. הרי ויתרו כמעט על הכל, יקרו את כל החוקים, והסכימו אפילו לעילת סבירות מצומצמת, אבל הוא הסתכל מה שהאופוזיציה עשה. הוא קלט שגם אם הוא יצביע נגד החוק הזה יעבור, וגם הוא יצייר בעיני הימין כתפוסתן, וגם הוא ראה מול עיניו מי באמת תוקע את הרפורמה, לא לבין לסמוך, לא חסר להם קיצוניות, אבל ברגע האמת מי שלחץ על השלטר האדום ופוצץ את כל העסק, היו גנץ ולפיד.
הלוואי שמעכשיו הקואליציה תחזור לעסוק ביוקר המחיה, בחוק הגיוס, במחירי הדיור, בסבסוד המעונות, בשכר הגננות.
לא יקרה. זה ימשיך לעסוק ברפורמה, בהפגנות, זה גורלנו בקדנציה הזאת.
כן, טוב, זאת תמונת המצב. עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבנין, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.